אכל כן. ברוך אתה אדוני. שתי הבנות כלליות הן. טוב, לכאורה, הנושא שהרב מדבר עליו הוא נושא כללי, רוחני, תמה פילוסופי. מה זה קשור לנושא של ישראל ותחייתו? אנחנו מיד נביא. מתוך כדי קריאת הפרק יתברר מה זה קשור לתחייה הלאומית. שתי הבנות כלליות הן המקיפות את ההוויה ואת התורה, את כל ההסתכלות וכל שינוי דרכיה, ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. כלומר, ישנם שני אופנים להסתכל על המציאות. הם נקראים הבנות, האופנים האלה. ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. למשל, אדם, אני יודע, הצטנן. ועכשיו הוא שוכב במיטתו חולה, עם חום גבוה. אז יש הסברה מוסרית. למה הוא הצטנן? כי הוא דיבר לשון הרע. אז מגיע לו, מגיע לו להיות חולה. למה? הוא דיבר לשון הרע. זה הבנה מוסרית. בסדר? יש הבנה סיבתית. הבנה סיבתית, הוא לא לבש סוודר, ובחוץ היה קר, ולכן הוא הצטנן. השאלה היא מה יותר אמיתי. יש דוגלים בכל התוקף בזה שההסברה המוסרית היא העיקר. יש אומרים שההסברה הסיבתית היא העיקר. כן, בבקשה.
ההסברה המוסרית היא קצת קשה לכמת אותה, כי נגיד זה עניינים של חשבונות שמיים.
אתה אומר קשה לכמת את ההסברה המוסרית, כי זה עניין של חשבונות שמיים. אני מסכים. אנחנו לא אומרים שאנחנו יודעים. השאלה אם זאת האמת. כלומר, האם מה שיותר נכון במציאות זה ההסברה המוסרית, גם אם אנחנו לא יודעים מהי, תודה רבה, או שמה שיותר נכון זה ההסברה הסיבתית. זאת השאלה. ואנחנו רואים שכל תופעה ניתן להסביר אותה בשני כיוונים. כן, בבקשה.
למה לומר שתופעה סתירה? אתה יודע? אדם יכול ללכת בלי סוודר ולא להתקבל. יכול להיות
אי להתקבל. אתה אומר שאדם הולך בלי סוודר, בכל זאת לא מתקרר, ואם סוודר הוא מתקרר, אם כן אתה אומר שהדבר הנכון היחיד זה המוסרית. אז זאת אומרת שהמוסרי שולט על הסיבתי. על כל פנים, בעצמך העלית את זה שיש פה בעיה. על כל פנים, אנחנו צריכים לדעת מה העיקר, כן? בבקשה.
זה מה שצדיקים יכולים ללכת בלי סוודר?
זאת השאלה. לכאורה, לכאורה, היה אפשר שהצדיק ילך בלי סוודר ולא יקרה לו כלום. לפי זה, נכון? כתוב, ייפול מצדך אלף, ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. נכון?
אני אומר את זה.
הקופאים, שמה? מצדך אלף?
מצדך אלף,
ובאה
ממנך, ואליך לא יגיד.
בסדר.
אתה
יושב בקופה, יפה. זה נכון. רואים שעבדת בבנק. כן. טוב. על כל פנים, יש פה שאלה. האמת היא ככה, הנטייה הכללית של היוונים, זה לומר שמה ששולט בעולם זה הסיבתיות, והנטייה הכללית של היהודים זה לומר שמה ששולט בעולם זה המוסריות. וכל אחד חושב על השני שהוא אידיוט. עכשיו אני יודע, קראתם למשל ודאי את הפרשה השנייה של קריאת שמע, אם שמוע תשמעו את מצוותיי, ונתתי מטר ארציכם בעיתו. נכון? זאת אומרת, אני התנהגתי כמו שצריך עם החבר שלי, עכשיו יש גשם. מה הקשר בין שני הדברים? האם אפשר או למשל יותר מזה, התורה אומרת אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתנה הארץ יבולה ואת השדה ייתן פריו, וישיג לכם דייש את בת ציר ובת ציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארציכם, ורדפתם את אויביכם ולא תגעל נפשי אתכם, ורדפו מכם 500 ומאה מכם מרבבה ירדופו. בקיצור, יהיה משהו טוב. למה? כל זה בגלל שקיימתם את המצוות. לעומת זה, אם בחוקותיי תמאסו ואת חוקותיי תגעל נפשך, הוא מה שיהיה פה. לכאורה, אין קשר בין הדברים. נכון? זה מובן מה שאני שואל? סתם. בואו נראה מה שאומר כאן הרב. הרב לא ירצה לוותר על שום דבר. בתוך ההבנה הסיבתית, אולי לפני כן אני אקדים משהו. על סמך מה היהודים חושבים שהעולם מוסרי? הרבה יותר הגיוני לכל מה שאומרים היוונים, שהמוסר זאת המצאה של האדם. כלומר, זה מין נשק של החלשים. מה שחזק בעולם זה הכוח. אז החלשים היו צריכים להמציא לעצמם איזשהו נשק של הגנה, והם המציאו בגלל זה את המוסר. נכון? מה?
נגיד גם בדתות האלידיות שהיו מוסרים, גם היה איזה, אני לא יודע אם אפשר לקרוא את זה מוסרי, אבל גם האלים עכשיו כועסים כי לא זבחנו להם.
דווקא זה לא מוסרי שם. בדתות האלידיות רואים שזה קפריזות. זה לא סיבתי, אבל זה גם לא מוסרי, זה קפריזי. כן, זה משהו אחר. כן? למשל, לפי עלילת גלגמש, למה קרה המבול?
היה רעש.
היה רעש, נכון? היה רעש, האלים עשו, לא יכול, האלים התעצבנו על הרעש שהיה, ולכן הם שם רקדו על, על, ה, על התקרה של העולם, על הרקיע, והרקיע התמוטט. זה לא מוסרי. מה שאין כן לפי התורה, המבול בא בגלל שישחית כל בשר את דרכו על הארץ. אם כן, יש קשר מוסרי לתופעה. אז השאלה היא, על סמך מה היהודים אומרים את מה שהם אומרים? לכאורה הרבה יותר הגיוני. מה שאומרים גם הנאצים, עם שמם וזכרם, תפו, שהם אומרים שמה שחזק בעולם זה הברירה הטבעית. זה מין, איך לומר, קריקטורה של תורת דרווין. מה שחזק זה השורד, וכל הסיפורים האלה על מוסר זה סיפורים של חלשים. הנשים והיהודים המציאו שהמוסר שולט, אבל בסך הכל זה רק בועת הגנה. באמת, אז שאלה, מה התשובה? על סמך מה אנחנו אומרים שהעולם מוסרי? פשוט מאוד. מה אמרו לנו? איפה זה כתוב בתורה שהעולם מוסרי? שההוויה צריכה להתנהג לפי המוסר? למשל, צדיק מחליק על קליפת בננה שובר את הרגל. למה? כי זה חוק פיזיקלי, שמי שמחליק על קליפת בננה בזווית נתונה שובר את הרגל. אז אני רוצה לדעת מניין לך. זאת אומרת, איפה ראית את זה בתורה? אתה אומר שהתורה אומרת שהעולם מתנהג לפי המוסר. כן. שמה יש בטבע? אבל איפה יש טוב ורע? זה שחיות אוכלות כשהן רעבות, זה בסדר. אבל זה לא אומר שזה מוסרי. זה מראה שיש חוקיות. זה לא מראה שיש פה מוסר. כן. אנחנו מתנהגים כך, זה אתה צודק. אבל מניין לי שחוקי הפיזיקה באופן פנימי צריכים להתנהג לפי חוקי המוסר? האחדות זה עוד לא אומר שיש מוסר, אני מצטער. לא, האחדות זה... זה שיש מוסר, כן, אבל יש גם אי מוסריות בנקודה אחת. למשל, כשהר געש מתפרץ והוא קובר 1,000 איש, זה לא פועל לפי המוסר בדווקא. האם הר געש הוא צדיק, הוא רשע? לא. האם הגשם צדיק על זה שהוא מגדל את החיטה? לא. אין לו ברירה. נכון. זה כמו שבספר הנסיך הקטן, יש שם המלך שמצווה על השמש לשקוע. אז שואל אותו הנסיך הקטן, אתה יכול בבקשה לומר לשמש לשקוע? אני כל כך אוהב שקיעת חמה. אומר לו המלך, אם אדרוש מאחד מהגנרלים שלי לעוף כפרפר, והוא לא יעשה כן, מי יהיה השם, אני או הוא? אומר הנסיך הקטן, אתה, אדוני המלך, תהיה השם. אומר, ודאי, אתה צודק, כי אני דרשתי ממנו דבר שהוא לא יכול לעמוד בו. אז אם אני אדרוש מהשמש לשקוע עכשיו, זה לא פייר. לא? כי היא לא יכולה. לכן, ואז הוא מוציא לוח שנה, הוא אומר, תבוא היום ב-7:32, ותראה איך פקודתי מתמלאת. במילים אחרות, מה הוא רוצה להגיד שם, בעל המחבר, הנסיך הקטן? הוא רוצה לומר שבעצם אין אלוהים, אין השגחה, יש רק טבע. בסדר? ושכל הסיפורים האלה זה בכאילו. מה, אתם לא יודעים מה את התשובה? את השאלה שלי? זו שאלה פיקורסית, נכון מה שאני שואל? מה?
כשמדברים על סיבה, סיבה זה יכול להיות לך מצמצם מתוך מתוך היש, מתוך מנוי כבר, ברגע שעולים מעל היש, כבר נכנס לתחום המוסר.
מה שאתה אומר זה יפה מאוד. אתה אומר שסיבתיות זה בתוך היש, אבל מעל היש כבר יש תחום המוסר. אתה בזה ביטאת את האמונה היהודית. אני רוצה לדעת על מה היא מבוססת. היא מבוססת על הבריאה. כן, כלומר, מה יש בהתגלות? מה נגלה לנו? שהעולם נברא. מה פירוש נברא? הוא תוצאה של אקט רצוני. מישהו רצה בעולם. כלומר, העולם איננו תוצאה של הכרח, הוא תולדה של רצון חופשי. ברור? מעשה רצוני, חופשי, בהגדרה שייך לתחום המוסר. כי דבר שאני יכול לבחור בו, שייך שם לדבר על טוב ורע. אז אם כל הבריאה כולה ביסודה היא תולדה של האקט רצוני, לכן זה יהיה מוצדק לומר שבתוך כל הסיבתיות, כל חוקי הברזל שאנחנו רואים לפנינו, מסתתרת מגמה מוסרית. עד כאן ברור? איך היא מסתתרת? איך היא יוצאת אל הפועל? זה כבר פרטים. יש כל מיני שיטות בזה. אבל עצם זה שקיימת מגמה מוסרית, זה תולדה הכרחית של אמונת הבריאה. אמונת חידוש העולם. עד כאן ברור? כן, בבקשה.
איך אני יודע שמדובר אבל באקט של בחירה או של רצון, יכול להיות גם בחירה לא טובה.
רצון לא טוב זה שייך לתחום הטוב והרע. כלומר, כשאני אומר מוסרי, מוסרי זה מה ששייך לטוב ורע.
אני לא אומר שהעולם הוא עולם טוב, אני רק אומר...
אני אומר שהוא שייך לנוסחה של המוסר. עכשיו, ברור שבמקרה הזה, ריבונו של עולם חפץ בטוב. שערי. הוא נתן את הקיום, והטוב זה הקיום. מובן? טוב. כן.
אז אם אנחנו מדברים על אותו נאצי, הוא רוצה, הוא לא יודע היסטוריה, והוא רוצה לבחור, הוא רוצה להבין האם באמת זה נכון או לא נכון מה שאומרים לו שפיר. אז בעצם הבחירה שלו בין להאמין לזה או לא להאמין לזה, זה המוסריות?
כן, יש בספר בראשית דיאלוג בין יעקב אבינו לבין הרועי הצון בחרן. וכלומר זאת היציאה של עם ישראל אל אומות העולם בעצם. אז עם ישראל היה אדם אחד, יעקב, וראשי האומות, זה הרועים, המנהיגים, הם פוגשים את, כלומר, יעקב פוגש אותם יותר נכון, כשהוא יוצא אל הגולה. ויאמר להם יעקב אחי. נכון ככה אומר, ויאמר להם יעקב, אחי. כלומר, המסר שעם ישראל מביא אל אומות העולם, זה מסר האחווה. בשם מה אתה אומר שאנחנו אחים? אומר יעקב, מאין אתם? כלומר, כולנו בנו יש מאין. אם כן, יש לנו מקור משותף, רצוני, שתובע ממנו את האחווה. מובן? תהיתי? אנחנו הרי הסברנו שהיסוד של ההנחה שהעולם מוסרי, זה מתחיל מחידוש העולם, נכון? מה זה חידוש העולם? שהעולם הוא יש מאין, נכון? אז זה מה שאמר יעקב לרועים, ויאמר יעקב, אחי מאין אתם? מכיוון שאתם נבראתם יש מאין, לכן זה מחייב אותנו לאחווה. אתה איתי?
כן, אבל איך להוכיח לגוי שזה באמת לא המצאה?
ויאמרו, מחרן אנחנו. כלומר, מה זה מחרן? אנחנו באים מחרון הפו של עולם. כלומר, כל הדברים האלה זה הפילוסופיה הדתית שאתה המצאת. אמרו, מחרן אנחנו. אז יש פה אכזבה. הוא לא הצליח. ויאמר, הידעתם את לבן בן נחור? כלומר, האם שמעתם על המשפחה של אברהם אבינו? אם שמעתם על המשפחה הזו, זה נמצא במסורת, אפילו הספרותית שלכם, יש לכם נגיד רב מחר בכל ספרייה נורמלית, יש שם תנ"ך, אז יש תקווה. כן? הידעתם את לבן ונחור? ויאמרו ידענו. והיא אומר השלום לו. כלומר, האם מה שקלטתם מתוך הדברים שלו, זה מסר של שלום. ויאמרו שלום. אז כן, כן, קלטנו את זה. כלומר, הבנו דרך המסורת התנכית, שיש יסוד למוסר. ולכן באמת מה ששאלת על אותו נאצי, זה מתחבר באמת לשאלה של נגד מה הנאצים נלחמו. הם נלחמו נגד התנך.
נגד ההיסטוריה בעצם.
נכון. כן, איך אמר אותו רשע? הוא אמר, אירופה בנויה על שני יסודות תרבותיים, שהם החוכמה והמוסר. החוכמה מיוון, המוסר מישראל. צריך להרוג את היהודים כדי לבטל את היסוד המחליש הזה, המוסר.
זאת אומרת, דור או שתיים של אנשים שהם חיים ללא היסטוריה וללא חינוך.
כן, בדיוק. אתה אומר את האמת, דור אחד או שניים של אנשים ללא ידיעה היסטורית הופכים לחיות. אכן כן. כן. טוב, זה קצת יותר מסובך, אבל פחות יותר. כן. עכשיו, ואז, ואומרו לו שלום, והנה רחל ביתו באה עם הצאן. אז יש מה לעשות. כן? יש פה שאלה, לשיטת היוונים, האם ניתן להוכיח לוגית שהעולם קדמון ולא נברא? בזה נחלקו רבנו סעדיה גאון והרמב״ם. לדעת רבנו סעדיה גאון, השאלה אם העולם קדמון או נברא, זאת שאלה פילוסופית שניתן להוכיח אותה. לדעת הרמב״ם, זאת שאלה שאין לה פתרון מבחינה לוגית. או? יש כאלה שסברו שאריסטו סבר שהוא מסוגל להוכיח שהעולם קדמון, אבל גם רבי יהודה הלוי וגם הרמב״ם העירו על כך שמעולם אריסטו לא הביא הוכחה לכך. אוקיי, חיים. טוב. בבקשה.
זה נכון שבעצם שבגלל זה גם הרמב״ם בעצמו לא הגיע להכרעה בעניין הזה?
הרמב״ם ועוד איך שהגיע להכרעה. הרמב״ם סבר שהעולם נברא. כן. רק שהוא לא סבר שיש הכרעה פילוסופית לשאלה. אבל הוא בעצמו מכריע שהעולם נברא מסיבות אחרות. כן, הוא כותב אותן כאן בפרק כ"ו או משהו כזה של חלק ב' של המורה. כן. בבקשה.
מה שמעמיס על לקבל את האמילות, לקבל את התפיסה המצוגלומית, זה כבר היה נטוע בו, הנקודה בראש, אבל זה שאנחנו מסכימים, נפשנו מאפשר לנו נוכל לקלוט את ה...
זה שאלה יפה, אתה שואל, האם זה שעם ישראל מקבל את ההתגלות, זה אומר שזה נטוע בו? אני חושב הפוך. דיברנו על זה בספר שמות, פרק י"ט. יש שם קלטת של זה. וגם יש לי קלטת שנקראת תורה מן השמיים. אתה יכול להשיג אותה למטה. אני טוען שזה דווקא ההפך. שעם ישראל דווקא הייתה לו נטייה לא לקבל את ההתגלות. כן. רק טוב, נמשיך. תלוי איזה אופי של התגלות. טוב, בואו נקרא שוב את דברי הרב. שתי הבנות כלליות הן המקיפות את ההוויה ואת התורה, את כל ההסתכלות בכל שינויי דרכיה. ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. אז הרב כאן מסביר ששתי ההסברות הן נכונות, שאחת היא נשמה לשנייה, או שאחת היא גוף לשנייה. בתוך ההבנה הסיבתית, הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, כלומר הדבר הראשון שהאדם פוגש זה קודם כל את ההבנה הסיבתית. כלולה היא בתור נשמה עליונה מחיה אותה ההבנה המוסרית. ההבנה המוסרית, עכשיו, פה הרב גם נותן לנו כבר תוכנית שלמה, כלומר, סיבתיות ומוסריות זה גוף ונשמה. אחד נמצא בתוך השני. השאלה היא איך זה עובד, זה מה שהרב צריך לעשות כאן. תסביר לנו. ההבנה הסיבתית מציעה חוקים. אחוזים זה בזה, על כל מרחב היש. בכל מה שיש, יש חוקים. מתחיל בעולם החומרי, זה הדבר הכי ברור, שכל תפוח נופל לא רחוק מן העץ. נכון? זה חוק, חוק פיזיקלי. כל תפוח נופל לא רחוק מן העץ. וייתכן שניוטון ישן מתחת לעץ וחוטף את התפוח על ראשו. ומתוך כך גם מגלה את חוק הגרביטציה. נכון? זה מה שכתוב כאן. ההבנה הסיבתית מציעה חוקים. אחוזים זה בזה על כל מרחב היש. מתחיל בעולם החומרי וכוחותיו, והולך ומקיף, מתאפס ועולה, הדרוממות העולמים הרוחניים. כלומר, גם ברוחניות יש לך חוקים. כן, סיבתיים. הוא מנתח את סיפיהם. כלומר, היה משל, זה מאוד בולט הרעיון הזה אצל ברוך ספינוזה, כן? שהוא ניתח, נתן חוקיות גיאומטרית לעולם הרוחני, או לעולם הרוחני. אז אפשר להבחין בזה שיש חוקיות בעולם הרוחני. למשל, אצלנו זה קוראים לזה עולם המלאכים. כן? השרפים עושים ככה, האופנים עושים ככה, וכולי. יש מדרגות מדרגות של מלאכים, יש להקות של מלאכים, הכל מסודר. כן? העולם המטאפיזי יש לו סדר. כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם, שצד גדלותו מתעלה ומתבלט ביותו אחוז בחופש תיורו. גם הרב כאן נזהר אומר, אבל אל תחשוב שמה שאתה יודע בתחום הרוח הוא כל כך ודאי. עם כל קוטנו להחליט דבר ודאי במה שנעשה מחוצה לחוק פנימיותו. כלומר, כל מי שיגיד שיש לו ידיעה ודאית על איך שעולם המלאכים מתנהג, זה, תקח את זה בערבון מוגבל. עד כאן תיאור של הסיבתיות. מה הבעיה? בשלשלת הסיבתית מונחת איזו העקה כללית. זה מעיק. הסיבתיות זה מעיק. יש לבעל התניא, רבי שניאור זלמן מילדי, ספר הנקרא ליקוטי תורה. מכירים? ליקוטי תורה לרבי שניאור זלמן מילדי. זה ספר עמוק ביותר, שם יש לו דרוש לראש השנה, שבו הוא מסביר את מהות תקיעת שופר. הוא אומר, תקיעת שופר זה ההשתוקקות, אני אגיד את זה במילים שלי, לא במילים שלו, כי זה שם מסובך, זה מקצועי. הוא אומר, תקיעת השופר זאת ההשתוקקות של הנפש להגיע מעבר לסיבתיות. כי זה באמת בעיה, כל דבר בעולם הוא סיבתי, גם העולם הרוחני הוא סיבתי. אתה צריך לעבור דרך מדרגה א' כדי להגיע למדרגה ב', כדי להגיע למדרגה ג'. מעצבן, רוצה להגיע ישר. זה ההשתוקקות של, שבא לידי ביטוי בתקיעת השופר. בסדר? אז גם פה הרב מדבר על זה. אגב, ידוע שהרב היה לומד הרבה את ליקוטי תורה. ספר ליקוטי תורה שהיה מונח על שולחנו תמיד. עד כדי כך שמישהו פעם שאל את הרב קוק, האם מה שהוא אומר ומה שליקוטי תורה אומר זה אותו דבר. הרב קוק אמר, ודאי שזה לא אותו דבר. מה? אמר, אני בונה האומה. כלומר, הוא מדבר על הפרט, אני מדבר על הכלל. תראה, מה אתה אומר? ליקודי תורה זה בעל התניא. כן, מה הבעיה? כן, מה שאמרנו. אני אמרתי שזה בעל התניא, רבי שניאור זלמן מילדי. ספר ליקודי תורה, שהיה מונח תדיר על שולחנו של הרב. ושאלו את הרב האם זה אותו הדבר, הוא אמר שזה לא אותו דבר כי אני בונה האומה, הוא אמר. ושם יש דרוש על ראש השנה, ששם הוא מסביר שתקיעת השופר היא ההשתוקקות לשבירת הסיבתיות. בסדר? עד כאן דברים ברורים. אז אותו דבר, אותו רעיון חוזר פה, אומר, בשלשלת הסיבתית מונחת איזו יעקה כללית, איזו מניעה, המעצרת את החוקים ותוכנם, שלא ילכו בדרכים אחרים, כי אם באותם הדרכים שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם. העקה זו עצמה חידה נעלמה היא. כלומר, יש פה איזשהו סוד. סוד כנראה לא פתור. כן? כלומר, הרב כנראה רומז לדברים גם בתורת הקבלה, אבל לענייננו זה מספיק כאן, שרוצה לומר שיש איזה העקה, איזה מועקה בזה שהעולם הולך דווקא לפי הסדר שבו הוא הולך. כן. זה גם העקה נפשית מבחינתנו, אבל זה גם העקה מטאפיזית.
כן. כוח שמעיק ומחזיק את
המציאות. לא, זה מועקה במובן הנפשי. יש מועקה קוסמית, העולם כולו במועקה, ההוויה בכללה במועקה. היא שואגת. יש פסוק כזה בספר תהילים שאומרים בראש חודש, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. מה הכפיר, כשהוא רוצה לאכול, מה הוא עושה? הוא שואג, נכון? כמו שכתוב במטרו גולדווין מאייר, נכון? מטרו גולדווין מאייר, נכון? הוא שואג. כן, אבל למה? כי הוא רוצה לאכול, הוא רעב. אבל הוא היה רוצה לבקש את האוכל שלו מאל. הוא לבקש מאל אוכלם. אבל אין ברירה, הוא חייב לטרוף. אבל בתוך השאגה שלו מסתתרת איזושהי מועקה, שהוא אפילו לא מודע לה. המועקה של הסיבתיות. בסדר? כן.
בעניין הזה שבעצם שבגלל שהעולם נברא, אז זה מראה שיש איזשהו רצון...
זה יכול להיות גם מלך האריות. כן, גם כן.
בגלל שיש, זה אומר שיש רצון חופשי, ולפיכך זה אומר שיש פה יסוד מוסרי, נכון?
נכון. היקה זה נגד המוסר.
לא, אבל השאלה, פשוט, האם, למה בעצם, למה זה שיש רצון חופשי, זה אומר שיש פה איזשהו רצון להיטיב?
אני מסביר, ברגע שיש רצון חופשי, אני יכול לבחור בין טוב ורע. טוב ורע זה המערכת של המוסר. הבנת? המילה מוסר זה לא דווקא שייך לטוב, שייך לטוב ולרע. בסדר? עכשיו, איך אנחנו יודעים שהמגמה הכללית של אותו רצון זה ההטבה ולא הרע? כלומר, מי אמר שלא אל רע הוא זה שברא את העולם? נכון. תשובה, זה מסביר הרמב״ם במורה נבוכים, שעצם הקיום הוא הטוב. כלומר, אם הפרי של הרצון זה הקיום, סימן שהוא טוב. בסדר? טוב, זה צריך קצת לדון בזה, אבל זה הנחת היסוד של הרמב״ם. כן. ועל זה אומר, שעל זה נאמר בספר התורה, וירא אלוהים כי טוב. מה טוב? עצם הקיום. כן, מה אתה אומר?
אפשר לחזור לספרי היסטוריה?
לספרי היסטוריה?
כן, שדיברנו.
מה אתה רוצה מהיסטוריה?
שמי שמכיר את ההיסטוריה, אז הוא ככה יכול לפי היסטוריה להבין את המגמה המוסרית שהם. אבל אנחנו יודעים שממציאים את ההיסטוריה, אנחנו יכולים לראות את זה עכשיו. שאנשים בעלי דעות וכיוונים מסוימים של המשבה יכולים פשוט לשנות את ההיסטוריה.
נכון.
ואז למה אותם אנשים שהם לא מאמינים במוסר לא יגידו, נכון, יש היסטוריה כזאת.
אתה שואל, מניין לנו? מניין לנו שההיסטוריה שבשמה אנחנו באים היא אמת? נכון?
אותה מגמה מוסרית יכולה להיות כמו...
הבנתי.
זריקה שנתנו לפני...
אני הבנתי. את השאלה. אז התשובה נמצאת שוב בקלטת שלי, אני אקרא תורה מן השמיים. שמה אני מסביר את זה. איך אנחנו יודעים שזה אמת. בסדר? אבל גם בלי הקלטת שלי, גם האפיקורוס האובייקטיבי יצטרך להסביר איך הוא מסביר את המציאות של העם היהודי. מה זה? זה חלק מן האדם, לא? כן, בבקשה.
שבעצם המוסר זה הבחירה, זה בעצם הבחירה שלנו, שיכולה להיות הבחירה בין טוב לרע.
נכון.
אבל איך אני יודע להבחין בין טוב לרע, אם עליה ניתן לי התורה? איך אני בכלל יודע מה טוב ומה?
איך אני יכול להבחין בין טוב לרע?
כן.
יש, על פי ההכרה המוסרית בנפש האדם.
זה משהו שאנחנו לא יכולים להסביר אותו.
למה? זה דבר שהוא נתון בנו.
ביהודי או בכלל?
בכל אדם, הרי דרך ארץ מחייב את כל האדם. הרי אתה דורש גם מן הגויים להיות טובים ולא רעים, נכון?
אבל יש קודים
מוסריים. אני שואל אותך שאלה, המוסר זה מחייב את היהודים בלבד או גם את הגויים?
לא, את כולם.
כולם, התורה היא רק ליהודים בלבד או גם לגויים?
נניח שהיא לכולם.
מה פתאום, תורה היא ליהודים בלבד? לא, זה לא נכון מה שאתה אומר, תורה זה ליהודים בלבד. אז אם אתה אומר שהתורה היא ליהודים בלבד, מצד שני אתה דורש מן הגוי להיות מוסרי, מסקנה, מוסר זה לא בא מהתורה.
לא בא מהתורה.
יפה.
אז זה קוד מוסרי פנימי של היהודים?
לא. זה לא יכול להיות של היהודי. הסיני שבחיים שלו לא ראה יהודי ולא יודע בכלל שיש דבר כזה יהודי, גם הוא נדרש להיות מוסרי.
לא, אבל השאלה איך הוא יודע להבחין, איך אנחנו יודעים להבחין בין טוב לרע מבחינת המוסר, כי כך ניקח את הדוגמה שבט באפריקה של קניבלים, שהם מבחינתם כל אחד השני הוא לעשות, אוקיי, כמה זה דבר מוסרי בעיניהם, מבחינתי זה נגד בכלל המוסר, כלומר זה משהו
שמתיתה זה על המוסר. נכון. זה נוגע את המוסר שלי. נכון. אז אתה שואל, מה הקריטריון של הטוב והרע? איך מבחינים? אתה רוצה תשובה? למרות שאגב שזה לא הנושא שלנו כעת. זה ברור שזה לא הנושא, כי הנושא הוא לא המוסר של האדם. אנחנו מדברים על ההסברה של המציאות. האם ההסברה של המציאות היא מוסרית או סיבתית? אז ברור שזה לא הנושא של הפסקה. אבל למרות זאת אני אגיד לך בקצרה, ואני אשתדל שזה יהיה קצר כדי שאוכל לחזור לפסקה. הקריטריון של המוסר הולך ומתברר במהלך ההתפתחות של התרבות. בסדר? ולכן יש עמים שאצלם ההכרות המוסריות עדיין בחיתולים, ויש עמים שאצלם זה יתפתח יותר. למשל, אצל הקניבלים ברור שיש עניין של כבוד לזקנים. כלומר, אתה לא תאכל את המוח, תשאיר את זה לזקן. בסדר? או אתה לא תיקח, לא תאכל ראשון. כן, לא, תחכה שהזקנים יקבלו קודם. אם תעבור על החוק הזה, אתה תהיה קינוח. זאת אומרת, כי זה לא בסדר. לא בסדר, זה נגד המוסר. אז גם שם יש מדרגה של הכרה ראשונה. זה מה שאומרת המשנה. כל מי שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב. כלומר, זה לא בן אדם. אז אם כן, יש דרך ארץ. כן. בבקשה. היעקה שיש זה הרגשה של הקבילה. כלומר, נשמת האדם היא חופשית. ולכן אנחנו מעריכים מאוד את החופש. כשאנחנו רואים שסדרי העולם בנויים דווקא באופן מסוים ולא באופן אחר, זה שורט את התביעה שלנו לחירות. לכן יש בנפש של האומנים חלומות על תעופה, ציפורים. לו הייתי ציפור. כן, כלומר, כי יש בנו משהו שרוצה להיות חופשי. בסדר? טוב. אז כן אומר הרב, בשלשלת הסיבתית מונחת איזו הערכה כללית, איזו מניעה, המעצרת את החוקים ותוכנם, שלא ילכו בדרכים אחרים, כי אם באותם הדרכים, שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם, הערכה זו עצמה חידה נעלמה היא, ומכל מקום. עם כל המניעות, עם כל המניעה שיש בתכונת שכלנו, מלחדור להמקיעה של חידת עולם זו, אין זה חוסם לפנינו את דרך ההסתעפות השכלית לכל אותו הבניין הגדול של ההבנה החוקית. כלומר, זה שאני לא יודע להסביר מדוע זה חייב להיות כך, אבל עדיין אני יכול לחקור את זה. זאת אומרת, אני יכול לעסוק במדע. המדע חוקר בכל המובנים, כן? המדע הפיזי, המדע המטאפיזי, חוקר את החוקים שיש בעולם. זה הגיוני. אבל באמת היו אפילו קושיות לוגיות על הסיבתיות, כן? הידוע ביותר זה דיוויד יום שהקשה על זה כמה קושיות. אבל בעת אשר אנו עולים למעלה יותר עליונה של חירות נשגבה, אז אנחנו משתחררים מכל אותה המועקה הסיבתית, וכל הבניין החוקי מצטייר לפנינו בתור קשרים מוסריים אחוזים זה בזה, שההידוק והאומץ שבהם הוא לא פחות חזק ואמיץ ועוד יותר מחוטב מאותו של התוכן אשר להבנה הסיבתית, וערכו הכללי הוא נשגב ונעלה ממנו בנאור. כלומר, האדם מסוגל להתעלות למבט יותר גבוה מהמבט הסיבתי, ואז אנחנו רואים שכל מה שיש במציאות יש לו ערכים מוסריים ערכיים, וגם הסיבתיות עם המועקה שלה מופיעה בתור אחת התבניות של המוסר. מובן?
לא.
מה לא?
משפט אחרון.
של המוסר. לא. אני אסביר עוד פעם. אני יכול להתעלות מעל המבט הסיבתי, הטכני נאמר, שרואה את הכל על פי רובוטיקה, זה מוליד את זה, מוליד את זה. אני יכול לראות שבעצם יש סדר שהוא לא סיבתי כי מוסרי. עכשיו, בתוך הסדר המוסרי הזה אני צריך לתת גם מקום ערכי לסיבתיות, כי גם אותה אני צריך להסביר. אז אני אסביר אותה בתור אחת התבניות המוסריות הנדרשות מסיבות מוסריות. דוגמה פשוט מאוד. מדוע למשל כשצדיק מחליק על קליפת בננה הוא שובר את הרגל? הרי זה לא פייר, נכון? תשובה, אם הצדיקים שמחליקים על קליפת בננה לא היו שוברים את הרגל, הייתה מתבטלת הבחירה החופשית של האדם, כי מיד היו רואים שהצדיקים מנצחים. או? לכן צריך שיהיה איזשהו מסך שמסתיר מאיתנו את מידת צדקו של הבורא, כדי שנוכל לבחור בין טוב לרע, ליצור את האוטונומיה של האדם. הנה, אתה רואה, יש אפילו ערך מוסרי לחוסר הצדק. דוגמה, כן. בסדר משהו? כן, בבקשה.
אבל הוא בטוח גם שעבר את הרגל רואי בגלל זה. בגלל עוד איזה משהו מוסרי.
אבל זה אני לא רואה. כלומר, זה שאני מניח, מן הסתם, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל בצדק ובמשפט, ואולי בגלגול הקודם, הוא עשה איזה משהו ועכשיו זה קורה לו. בסדר, אבל אני אומר, בגלוי אני לא רואה את זה. בגלוי אני רואה סיבתיות עיוורת. והעיוורון הזה צריך שיהיה לו גם כן משמעות. כי אפילו נקבל מה שאתה אומר, אבל למה זה עיוור? בסדר? הרי למשל כשאונייה מתהפכת בים, מי ניצל? הצדיקים או מי שיודע לשחות?
זה לא עיוור, הוא יכול להיות שהוא יודע למה הוא שבת הרגל.
יכול להיות שהוא לא יודע. נכון? יכול להיות שאין סיבה חוץ מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, זאת אומרת, אני שואל, שוב, כשאונייה מתהפכת בים, מי שניצל זה הצדיקים או מי שיודע לשחות?
הצדיקים
שיודעים לשחות. והרשעים שיודעים לשחות לא ניצלים? והצדיקים שלא יודעים לשחות ניצלים? אז זאת אומרת שזה לא קשור לצדיק ורשע, אלא זה אם אתה יודע לשחות או לא. בסדר? כלומר, אנחנו כל כך רגילים לזה שהצדיק ניצל והרשע נספה, אנחנו קשה לנו אפילו להסתכל על המציאות, במציאות זה לא ככה. בסדר? ולכן כתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא כשהוא מוציא את החמה מן הרתיקה, צדיקים מתרפאים. מה זה צדיקים מתרפאים? סימן שהצדיקים הם חולים? אני מכיר צדיקים בריאים מאוד. ואני מכיר רשעים חולים. על הכוונה, החולי שיש לצדיקים זה חולי מסוג אחר, זה חולי מוסרי. כי קשה להם לחיות בעולם שמנוגד לערכים שלהם. כלומר, הם נאמנים לעולם מסוים של ערכים, והמציאות הולכת לפי הגורל, לא לפי המוסר.
חולי סיבתי, לא?
מה? לא יודע מה זה חולי סיבתי, אני רק יודע שהם חולים מפני הסיבתיות. זה הכוונה, הם חולים מזה שהעולם לא מתנהג לפי המוסר. אז לעתיד לבוא, כשחמה יוצאת מן הרתיקה, זאת אומרת שהאמת נהיית גלויה, הצדיקים מתרפאים. איך מכניסים את הסיבתיות לתוך המוסרים? פשוט מאוד, אפשר להסתכל על הסיבתיות בתור אחת התבניות הערכיות הנדרשות לקיום המוסר. לדוגמה, מדוע הצדיק שהוא מחליק על כתבת בננה שובר את רגלו למרות הכל?
זה רק, זה צריך להכיר משהו יותר גבוה, יותר גדול.
מדובר במי שכבר הגיע להכרה המוסרית, ואז הוא שואל את עצמו מה המשמעות של הסיבתיות העיוורת.
איך מגיעים להכרה המוסרית?
זה נמצא, ההכרה המוסרית מגיעה אלינו מתוך הכרתנו את החופש שבנו. יש לנו נשמה, נכון? הנשמה הזאת היא חופשית, במהותה. ולכן היא תובעת את ההסתכלות המוסרית על העולם. מתוך הערה נשמתית אני מגיע לזה. ראיתי? הלאה. אז מה שאומר כאן הרב...
אבל הרב לא מוסרי עד את פה, רק מבחינת הרב בשבילנו
כאילו... לא, אני רואה, פתאום שהוא כן. מה זה ראות? ראות זה לא בלוף. אני רואה מה שבאמת...
ההתנהגות בפועל לעולם הזה, זה מוסרי...
אתה יכול להסתכל כך, אתה יכול להסתכל כך. אתה יודע איך אתה מסתכל. אתה יכול לחשוב שהעולם הוא סיבתי ולא מוסרי. אתה יכול לחשוב שהעולם הוא מוסרי ולא סיבתי. עכשיו, בשתי ההסברות האלה, גם בהסברה הסיבתית צריך לתת הסבר למוסריות, וגם בהסברה המוסרית צריך לתת הסבר לסיבתיות. בסדר?
לא.
מה לא?
למה אם אני סיבתי, למה אני צריך לתת
הסבר? כי אתה צריך להסביר, מאיפה המוסר צמח?
איזה מוסר?
יש בעולם דבר כזה מוסר, יש אנשים שמדברים בשם המוסר, אז אתה שלא מאמין בזה, צריך להסביר איך זה נולד.
נו, אז
תראה,
כמו היוונים.
שמה מסבירים היוונים?
שזה התורה של החלשים.
יפה, אז נתת הסבר. נתת הסבר סיבתי למוסר. בסדר? או למשל מרקס. יסביר שמלחמת המעמדות מייצרת מערכות מוסר, שכל מעמד חברתי, כלכלי, סוציו-אקונומי, ממציא לעצמו מערכת מוסר משלו כדי להילחם בשלו. למשל, כן? זאת הסברה סיבתית של המוסר. בסדר? אז זה בדיוק מה שאתה עשית, אז מה אתה בא אליי בטענה? מצד שני, יש הסברה מוסרית של הסיבתיות. כמו למשל, מה שהסברתי מקודם, קליפת הבננה. אם אתה רוצה פעם שלישית, אני אעזור. זה יכול להיות גם קטן שמן על
הכניש.
כן. הציפייה שלנו שהרב
אמר שיש מלמד מוסרית לעולם, שבאמת העולם הוא יתקדם ולא שזה יהיה גלוי,
בסדר, אז זה לעתיד לבוא, זה גלוי. בינתיים זה לא גלוי. בסדר? זה, זה, זה הקדם מן השאלה. למשל, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל. אז מה, זה סיבתי או זה מוסרי? כלומר, הקדוש ברוך הוא באמת גאל או שזה הפלמח גאל? שאלה ידועה. מה אתה אומר?
אין הסבר מוסרי למוסר או שזה...
זה מוסרי, לבנתי.
הסבר לא סיבתי למוסר.
בוודאי שההסבר למוסר הוא לא סיבתי לפי בעלי המוסר. כלומר, מי שסובר שהעולם מתנהג לפי ההבנה המוסרית, לא צריך למצוא הסברה סיבתית לכך.
אבל הרב אומר שבכל מקרה יש משהו סיבתי במוסר.
לא.
בלדין כזה.
לא, אני לא אמרתי את זה.
כמו עם
הקליפת בננה. הקליפת בננה זה בדיוק הפוך. שאני מנסה לתת הסברה מוסרית לסיבתיות. הפוך.
לא, סליחה, עם מרקס, מה שאמרת.
אז זה ההסברה הפוכה. מרקס הוא לא בא מהצד המוסרי.
אז בתורה לא צריך את זה. כאילו מי שבא
מהצד
המוסרי, מי שיש לו את התורה, לא צריך הסברה מוסרית למוסר.
הוא לא צריך הסברה סיבתית למוסר.
סיבתית למוסר.
נכון. אכן כן. כשאני מזכיר דעה, זה לאו דווקא אומר שזאת הדעה שלי. צריך לזכור כאן. כשאם אני אומר, פרעו לא רצה לשלח את בני ישראל. אז אתה יכול לשאול אותי, למה הרב אתה חושב שלא צריך לשלח את בני ישראל? אני אמרתי את זה? לא, פרעו אמר. כן.
אם אנחנו ניצור במדינה מצב שכל
היהודים
הם בני ישראל, אז שדתיים, הבן אדם שחובש כיפה ומקיים מצוות, מקבל זכויות יתרו, או לא יודע, נשתית על חוקי המדינה, על פי חוקים, נגיד דתיים, נקרא לזה, אז אנחנו עושים נגד רצון השם, כי אז אנחנו עולים בבחירה מוסרי, את הבחירה מאותם אנשים שלא זה. זאת אומרת, אתה מבין מה להתכנס?
אני חושב שאין שום קשר בין מה שאתה אומר ובין מה שאנחנו לא אומרים. אבל שום קשר, אני אסביר. חוץ מהשימוש במילים מוסר וכפייה. אבל לא על זה אנחנו מדברים עכשיו.
לא,
לא, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. כי הנחת היסוד של היהדות זה שכל אדם הוא בן חורין גם כשהוא נמצא במערכת שקופה עליו. בסדר? בסדר, אז לכן זה לא קשור לנושא. כלל הוא כלל. זהו, תן לי להמשיך. אז אנו עומדים, אומר הרב, בעולם של חופש. כשהעולם המוסרי מתגלה לפנינו, מרומם הוא את העולם החוקי, הסיבתי, כולו, ומושכו אליו. כלומר, פתאום אני מסוגל לראות מטרה מוסרית בחוקיות העיוורת. משפיע עליו מאורו, ונמצא שהוא כולו טבוע בים של אור חיים זה, של החוקים המוסריים, שהם הרבה יותר עליונים ונשגבים מהחוקים הסיבתיים. וכשאנו מעמיקים בדבר, הרינו מוצאים אחר כך גם את כל הפרטים של העולם הסיבתי, כולם עומדים בתבניתם המעולה בעולם המוסרי המלזי והמתנסה ממעליים. טוב, עד כאן דברי הרב הראשונים הם תיאורטיים בלבד. עכשיו, מתוך כך הוא יגיע לניתוח של התנ"ך. כש... מה?
למה הוא לא
קורא? לא יודע. לא, זה הנאמנות של האדם אל עצמו. זאת אומרת, אני כפוי להיות בן חורין. טוב, זה, בשביל זה צריך ללמוד את איגרת שיניים ת' כן? ואיגרת רש פה ג' בעיקר רש פה ג' בסדר? שתי איגרות שנשלחו לדוקטור זיידל. אגב, פעם פגשתי את הרב צפניה דרורי, אמר לי שהוא שאל את דוקטור זיידל האם אפשר ללמוד איתו את האיגרות. הוא אמר לי, אני לא הבנתי, זה נשלח אליך, אז תסביר לי. הוא אמר, גם אני לא הבנתי. טוב. כשאנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה, הרי יש קשר, כן? ברית קרותה לארץ ולעם. כן, שדבקים בשם אלוהיהם, הרי הם מצליחים, עולים ומתפתחים, משתרשים בארצם ועושים חיל. כן, שזונים אחרי אלוהי נחר הארץ, הרי הם מדלדלים ונופלים, חורבן האומה והארץ בא וצרות וכיליונות הולכות ובאות. זה מה שכתוב בתורה, נכון? בחוקותיי תלכו, יהיה בסדר? בחוקותיי לא תלכו, יהיה רע. כשאנו מחפשים את הפתרון בעולם הסיבתי, הרינו מוצאים שרוח ישראל אחוז הוא בשלשלת אורגנית חזקה. דעותיו, מלכי חייו, מגמת פניו, בתופת רוחו הכללית, האמת העליונה מגלבו ועל ידו, תכונת ארצו וברכותיה, התאמצות הנשמות היחידיות, המשכת ברכותיה, לשדה חייהן, החן המשוך על הכלל ועל הפרט, היצוד הנדיות הבונות את הבניין הכללי ומבואיהן, בהירות הזכירות, המנוחה הפנימית, חיזוק הרוח ושבת החיים, הכל אחוז זה בזה. מילים אחרות. אם נשאל היסטוריון, איך נפלה ממלכת ישראל? זה להגיד פשוט מאוד. בימי שלמה היה סגסוג כלכלי אדיר. מדוע? כי שלמה שלט על המעבר בין הים התיכון לבין ים סוף. כן? עציון גבר, אילת. ומצפון היו הסוחרים הצוריים, בצור וצידון. מדרום בא המסחר מהודו. ושלמה הוא הגשר ההכרחי בין צור לבין הודו, ולכן הממלכה הייתה עשירה. היא הייתה עשירה, גם הייתה חזקה מבחינה מדינית וכו'. מה שבר את זה? התפלגות הממלכה. ברגע שהייתה ממלכת הצפון וממלכת יהודה, אז הגשר הזה נשבר, ואז ממילא נפלה המדינה מבחינה כלכלית. מדינה שנפלת מבחינה כלכלית גם נופלת מבחינה צבאית ומדינית, ולכן בסוף נבוכד נצר וסנחריב החריבו את ממלכת ישראל ואת ממלכת יהודה. עד כאן הסברה סיבתית.
זה אם הוא מקבל את זה
שאתה מחוץ
שלמה.
בסדר, אל תעשי סתם קושי, בבקשה. זה לא עוזר לי, זה לא עוזר לי, זה רק מטריע. עכשיו, מצד, מה אומרת התורה? אתם לא הייתם בסדר, לכן חרבה הממלכה. עכשיו, ההסבר הוא פשוט מאוד. מכיוון שיש, למה התחלקה הממלכה? למה התחלקה הממלכה? צריך לחשוב על זה במשנה מוסרית. כי ממלכת הצפון, כלומר שבטי הצפון, הרגישו שהעול של שלמה הוא קשה מדי. כלומר, הייתה בעיה בתחום האחווה, ששבט יהודה התייחס בניקור ובביטול לשבטים האחרים. לכן השבטים האחרים אמרו, אנחנו רוצים את האוטונומיה שלנו. אם כן, הייתה בעיה בוואהבת לרעך כמוך. ולכן נפלה המדינה. זה גם הסברה סיבתית, אבל כבר בעלת תוכן מוסרי. בסדר? אז זה הולך ביחד. לכן הרב אומר, מתי אתה מצליח לעמוד מבחינה מדינית וצבאית? כשיש לך עולם ערכי שבשמו אתה בא. אם אתה יודע בשביל מה אתה נלחם, אבל אם אתה לא יודע בשביל מה אתה נלחם, או יותר גרוע מזה, הערכים שלך באמת הם הערכים של האויב, אז כבר אין לך בשביל מה להילחם. לכן אפילו עם כל העוצמה הטכנית, אתה נופל. אז מה שאומר כאן הרב, הכל קשור, בעם ישראל זה הכל קשור, ולכן עם ישראל נופל, הן מבחינה סיבתית והן מבחינה מוסרית, כשהוא לא בסדר, נכון? באותה האהבתה הנפשית של הדבקות בשם אלוהיו, אלוהי אבותיו הראשונים המעלה אותו מארץ מצרים מבית עבדים, המביאהו אל ארץ הברית והשבועה, המורהו דרכי חיים ומטיבות עולמים, אחוזים הם זה בזה הכישורים, והיא משאבת אל תוכו את כל אוצר החיים והתנובה. ובהיפרדו ממקור חייו, כשעם ישראל שוכח את הערכים שלו, הרוח מתחלחל, שיפת החיים הכלליים, האחוזים ברתוקות הגוי והארץ, המורשה והמקדש, המוסר והאמונה, מתחלשת. כי אז בעצם מה שנקרא האתוס המחבר של החברה נפרם. רוח זר בא ומפעם, והוא צמח לא יעשה קמח, לא ייקלט ולהצמיח, כלומר תרבות אחרת חודר. רתוקות, החיבור. כן? והננו רואים את המערה באה ועושה שמות, עד אשר ישוב העם אל חייו, אל מקור אישו, ישיב אליו את רוחו, יקשר בו מצלבב, רוח בינה, אל שם השם, אלוהי ישראל, ומנזלה, ולגב של הרעיון הכללי, העמוק והחסון, המותאם לרוח עולמים ולחטיביות המיוחדה של ישראל, ישועה חוזרת ומוארה. כל זאת היא בינה גלויה. כלומר, הרב אומר, אתה רואה באופן רציונלי, אני יכול להסביר לך את הקשר בין המוסר לבין הסיבתיות. הכרה מעשית ומשיבה רוח. על כל זה עדיין בתחום הנגלה. זה כל סוציולוג יודע שהוא יכול להגיד. כן, מה אתה רוצה?
יש לי איזה קושי בהבנה פה של הדברים.
כן.
לכאורה, עדיף לי. לשמוע את ההסבר הסיבתי, אתה יודע, נפלו בעיות והתפתחו, מאשר ההסבר המוסרי סיבתי,
כי זה מכנס אותי לעמדה שאני כאילו מתחיל לשפוט את המהלכים של הקדוש ברוך הוא. אני מבין במובן.
למה שלא תדע את המהלכים של הקדוש ברוך הוא? מסבירים לך איך, איך הקדוש ברוך הוא פועל. הרי זה שיש סיבות מוסריות לירידה הכלכלית, זה גם כל כלכלן יודע. בסדר? כלומר, אחד מהדברים, למשל, מדוע יש השקעות או אין השקעות, זה במידה ובני אדם מעוניינים בתחרות. אבל חברה שבה אין תחרות, אז כמה שתעודד השקעות, אולי זה לא יעזור. זאת אומרת, עולם הערכים של החברה גם הוא קשור לעניין.
אבל זה עולם הערכים, זה לא עולם, במובן זה לא עולם המוסר כפי שהקדוש ברוך הוא.
אבל זה עולם שהקדוש ברוך הוא ברא. כלומר, הנתונים הכלכליים סוציולוגיים, זה דברים שהקדוש ברוך הוא ברא, ככה עולמו מתפקד. אז זה גם מגלה לנו משהו על הכוונה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, תמיד האמירה, אנחנו לא יודעים את סתרי ההשגחה. במידה ואנחנו לא יודעים. אבל יש משהו שאנחנו כן יודעים, מה שאנחנו יכולים להתבונן. בשביל זה התנ"ך נכתב, אגב. כן, מה אתה אומר?
אם אנחנו חוזרים לדוגמה של שלמה והתפלגות של הממלכות.
כן.
שבט היהודה הייתה לו בסדר, ואז קרה ההתפלגות, נכון? כאילו, באחוות אחים. ודווקא הצפונים אכלו אותה.
מי אמר שרק הצפונים היו בסדר? שרק שבט יהודה לא היה בסדר? גם הצפונים היו. אז צריך ללמוד את זה, זה לא... אתה רוצה עכשיו ללמוד תנ"ך, אנחנו כאן לומדים עיקרון. אנחנו לא יכולים להתפרס על כל התורה כולה. אבל מיד אנו באים להתרומם בחדירה יותר פנימית, שממה לכל הערג החוקי הזה, ערג מוסרי נתון. במוסריות הרעננה מחיה את השלשת הסיבתית הגדולה הזאת, שם מונח כל האומץ, כל הזיו של החיים האלה, המתגלים בהופעותיהם, בזיזויות, בזיזות כל כך גדולה, בדייקנות כל כך אדירה. ההופעה המוסרית מגלה בנו צביון של אמרה שכך ראוי להיות, כך צריך להיות, לא רק כך הוא וכך הנייה. ומהכרה שכך צריך להיות, בהתגלות של הבינה המוסרית, אנו חוזרים אחר כך להכיר את השלשלת החוקית המוסרית בכל פרטיה, בכל עומקה וגובה. אורה והיקפה, פנימיותה וחיצוניותה. זה מה שהרב כאן רוצה לומר, הוא כותב את זה על רקע הציונות המדינית ההרצליאנית בימיו, שהיא כל כולה לכאורה טכנית סיבתית. היו רדיפות נגד היהודים, והיה צריך לפתור את בעיית היהודים, ויש אנשים שרצו להשקיע פה במושבות וכו'. הרב מסביר, בסדר, כל זה מה שאתה רואה בגלוי, מאחורי זה יש מגמה מוסרית כוללת. הסתגבות כפולה, חיה ורעננה, מעוררת אז בקרבנו פנימה, מתעוררת אז בקרבנו פנימה, ומעיינות של עצה ותבונה, צביונים חיים ותחבולות ישרות, הולכים ומתגלים בקרב כל קיות ולב. רוח האומה מתעורר לתחייה. ובמחוו החיים, אור, קדושה וטהרה זורח. אורו של משיח. מה זה אורו של משיח? המגמה הגאולית. יש מגמה במציאות להיגאל, והיא מסתתרת דרך כל הבלגנים האלה, דרך הפוליטיקאי הזה והבנקאי הזה וכו' וכו'. עד כאן.